הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
All of us of the Beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון חי בתמוז תשע"ה, י"ח בתמוז תשע"ה, מסכת נדרים, דף מ"ב. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום חי בתמוז, תענית 17 בתמוז נדחה, ומתענים בו מפני הצרות שהראו בו, כדי לעורר הלבבות ולפקח על דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, על שגרמו להם ולנו אותן הצרות. שבזיכרון הדברים האלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואבון אבותם. ולכן חייב כל איש לשים אל ליבו, באילו הימים הוא לפשפש במעשיו ולשוב, כי אין העיקר בתענית אלא התשובה. כמו שכתוב באנשי נדווה, וירא השם את מעשיהם. אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, וירא את שקם ותעניתם לא נאמר, אלא את מעשיהם. ואין התענית אלא הכנה לתשובה. אמרו רבותינו ז"ל, צום הרביעי המוזכר בספר זכריה, פרק ח' הוא צום י"ז בתמוז, שתמוז הוא החודש הרביעי למניין החודשים המתחיל מניסן. צום החמישי המוזכר באותו פסוק הוא צום תשעה באב, צום השביעי הוא צום גדליה בג' בתשרי, וצום העשירי הוא צום עשרה בטבת. כבר הזכרנו שחמישה דברים רעים העירו ב-17 בתמוז. נשתברו הלוחות הראשונות ברדת משה מן ההר וראה את העגל והמחולות כמפורש בתורה, זה היה בי"ז בתמוז. בוטל התמיד מלהקריב בבית ראשון, שכבר לא מצאו הכהנים הכבשים להקריב, ובקעה העיר בחורבן בית שני, ושרף אופטומוס הרשע את התורה והוא עמד צלם באיכל. הקלו בצום י"ז בתמוז, וכן הדין בצום גדליה ועשרה בטבת, שלא קיבלו אלא מתחילת היום, דהיינו משעלה עמוד השחר, אבל לא בלילה שלפנה, ולכן בלילה מותר לאכול ולשתות. וכן הקלו לגבי חולה, אפילו אין בו סכנה שפטור מלהתענות, וכן נשים מוברות ומניקות עם הצום מצייר אותם ביותר, פטורות מלצום. מכל מקום גם הפטורים מלצום, אסור להם להתענק ביום הזה באכילה ושתייה במאכלים משובחים, רק יאכלו כפי הצריך להם. וכן הקטנים שיש להם דעת להתאבל אף על פי שפטורים מתענית, מכל מקום ראוי לחנכם שלא יאכלו רק כדי קיום הגוף מאכלים פשוטים עד שיתאבלו עם הציבור. ומותרים בו ברחיצה ושיחה ונעילת הסנדל, מכל מקום אדם בריא עם בעל נפש הוא יחמיר ברחיצה ושיחה, אבל לא בנעילת הסנדל שלא ייראה מגוחך. קורין ויחל בשחרית ובמנחה, בתפילת 18 בלחש שומרים ענינו בשומע תפילה בין בשחרית בין במנחה כמנהג הספרדים, וכמנהג האשכנזים אין אומרים ענינו אלא בתפילת מנחה בלבד, אבל השליח ציבור אומר גם בשחרית בין גואל לרופא. כל יחיד אומר ענינו במנחה אפילו, אינו גומר התענית עד הערב. אבל אם כבר אכל, אינו אומר ענינו וכן לא יעלה לתורה מפני שהקריאה היא של תענית והוא אינו מתענה, אבל אם נקרא לעלות, עולה מפני כבוד התורה. י"ז בתמוז שלח נוח את היונה מן התיבה לראות הקלו המים מעל פני הארץ, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. ואמרו בזה רמז לכנסת ישראל שנמשלה ליונה שלא מצא מנוח ביום הקשה הזה. 21 הימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב נקראים ימי בין המצרים על שם הכתוב במגילת איכה, כל רודפיה ישיגוע בין המצרים. ואמרו חכמים באיכה רבה, אלו ימי צרה שבין 17 בתמוז לתשעה באב, שבהם כתב מרירי שמו של שד מזיק מצוי, ושאר מזיקים שולטים בהם וצרות רבות ורעות מצוי את ישראל בדורותיו בימים אלו. וכן חרב הבית בראשונה ובשנייה בימים אלה של מיצרים ומצור ומצוק. משום כך הוקבעו כל ימי בין המיצרים לאבל על חורבן בית המקדש. ולכן, ממעטים בימים אלה בשמחה יותר מכל השנה, ואין נושאים נשים י"ז בתמוז עד לאחר תשעה באב, ואין עושים מחולות וריקודים בימים אלה ואין שומעים בהם כל נגינה משום כלי שיר ולא מן הרדיו. ואין עושים טיולים וביקורים של תענוג ואין מסתפרים בהם, אבל הספרדים נוהגים ביתר תספורת עד השבוע שחל בו תשעה באב כדעת מרן הבית יוסף. וכן נוהגים שאין מברכים שהחיינו בימים אלה על בגד חדש או פרי חדש, כיוון שהזמן הוא זמן פורניות, ואין לברך שהחיינו לזמן פורנות. ולכן אין לובשים בגד חדש ואין אוכלים פרי חדש, אבל אם נזדמנה לו מצווה עוברת מברך, כגון ברית מילה ופדיון הבן, מברך שהחיינו. וכן אם נזדמן לו פרי חדש שלא יימצא לו אחר תשעה באב, מברך ואינו מחמיץ ברכת המצווה. ונוהגים היתר לברך שהחיינו בשבת, ולכן אם נזדמן לו פרי שלא יימצא אחר תשעה באב ואפשר לו להשעות הפרי עד ליום השבת, ראוי להשעותו ולברך שהחיינו בשבת. אישה הרע שמתהווה לפרי חדש וכן חולה שצריך לבריאות, אוכלים ומברכים שהחיינו. בימים אלה שולטים המזיקים, ולכן ייזהר בהם כל אדם מכל דבר שיש בו חשש נזק וסכנה, יותר מן הזהירות שבכל השנה. לא יכה הרב את התלמידים בימים האלה אפילו מכה קלה ברצועה, וכן לא יכה אב לבנו בימים האלה. ואנשי מעשה קובעים לעצמם בכל יום זמן להתבונן ולהתאבל על חורבן בית המקדש, ויש מקומות שבהם נוהגים לומר תיקון חצות בחצות היום. ויום צום תעניתנו, נכנסים אנו לבית המדרש, ללמוד את תלמוד התורה שהוא מגנה ומצלה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיבייני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיה, אנו פותחים את שיעור דפינו היומי בפרק השינון, הסיכום והחזרה, על אשר למדנו בשיעור הקודם. השיעור הקודם היה בערב שבת קודש, פרשת בלק, את למדנו את דפים מם ומם א' ממסכת נדרים. בסיום התמצות השינון והחזרה על שני הדפים הללו, נשיב על 12 השאלות ששאלנו בסיום השיעור, שאלות שישמשו לנו בסייעת הדשמיה, לשינון, לסיכום ולחזרה על אשר למדנו. למדנו בתחילת דף מם, כשחלה רב חלבו הכריז רב כהנא שחלה, ואף על פי כן לא באו החברים לבקרו, והוא אמר לחכמים שכבר היה מעשה בתלמידו של רבי עקיבא שחלה ולא באו לבקרו, ונכנס אליו רבי עקיבא וציווה שיכבדו וישתפו לפני החולה, והחיהו על ידי זה. אמר לו החולה לרבי עקיבא, רבי, החייתני, החיית אותי. יצא רבי עקיבא ודרש כל מי שאינו מבקר חולים כאילו שופך דמים. רב דימי אמר, כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה על ידי שמבקש עליו רחמים, וכל שאינו מבקרו אינו גורם לו שיחיה. וזאת כיוון שאינו מבקש עליו רחמים, וגם בחולה שמצטער הרבה וראוי שיתפלל עליו שימות, אינו גורם לו שימות, שגם על זה אינו מתפלל. כשחלה רב אז ביום הראשון לחוליו, לא הניח לגלות שחלה כדי שלא יהיה רע מזלו, על ידי שיתפלל שונאו לרעתו ויענה מן השמיים. מהיום השני ואילך למחלתו, ביקש שיכריזו על מחלתו כדי שישמח שונאו, וכתיב בנפול אויביך אל תשמח, ונראה השם ורע בעיניו, ואשיב מעליו אפו. ואוהבו של החולה יבקש עליו רחמים. המבקר את החולה אמר רב ששכרו בעולם הבא שניצול מדינה של גיהינום, שנאמר אשרי משכיל אל דל, דל במקרה הזה זהו חולה. ביום רע ימלטהו השם זהו גיהינום. ובעולם הזה כתיב בי השם ישמרהו מיצר הרע ויחיהו מן הייסורים, והוא שר בארץ שיהיו הכל מתכבדים בו, ואל תתנאו בנפש אויביו שיזדמנו לו רעים כנעמן, שריפו אותו מצערתו ולא כרעים שהיו לרחבם המלך שחילקו את מלכותו. תניה רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם יעצים לך ילדים לבנות וזקנים לסתור, שמע לזקנים ולא לילדים, כי בניין ילדים סופו סתירה, וסתירת זקנים סופו בניין. ראיה לכך מרחבם בן שלמה המלך, ששמע לעצת הילדים ומשום כך נחלקה מלכותו. אמר רב שישה בריידר, אביד היה לבקר אדם את החולה לו בשלוש שעות ראשונות של היום, שאז הרגשתו טובה, ולא בשלוש השעות האחרונות של היום, שאז גוברת חולשתו, שזה יגרום שלא יבקש עליו רחמים. אמר רבין בשמו של רב, הקדוש ברוך הוא זן את החולה ושכינה למעלה מראשותיו, דכתיב השם יסעדנו על ערש דווי. כך נאמר גם בברייתא, נכנס לבקר את החולה, לא יושב על גבי מיטתו, או ספסל, או כיסא, אלא על גבי קרקע, מפני שהשכינה למעלה ממיטתו של חולה. ואמר רבין בשמו של רב, כשיורד גשם בארץ ישראל, מעיד על כך נער פרט שבבבל, שמימיו מתרבים, אף על פי שלא ירדו גשמים כלל בבבל. הנפקמינה שאסור לטבול אז במימיו של נער פרט, שמי גשמים מתארים את התמה רק כשהם מכונסים ועומדים, ולא כאשר הם זוחלים, לא כאשר הם במהלך. וכן אמר שמואל שאין מי הנערות מתארים בזוחלים, אלא פרט בימי תשרי בלבד, שאינו זמן גשמים ולא זמן הפשרת שלגים, ואין לחשוש שמי הגשמים מרובים על מי הנער ואינם מתארים בזוחלים. ואילו שמואל עצמו במקום אחר סתר את דבריו שלו ואמר שמותר לטבול בנערות לעולם, שאפילו כשיורדים גשמים ומתרבים הנערות, עיקר ריבויים של מי הנער זה המקור של הנער. רבי עמי אמר בשמו של רב, מה שנאמר שהקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל הנביא, ואתה בן אדם עשה לך כלי גולה. מה הכוונה כלי גולה? נר וקערה ושטיח, שהם כלים המיוחדים לגולים. וכן פירש, כי כתוב בכללות, ועבדת את אויביך בחוסר קול, היינו בלא נר ולא שולחן. ורב חיסדא פירש, מה הכוונה בחוסר קול? בלא אישה. רב ששת פירש, בלא שמש. ורב נחמן פירש, בלא דעה. וכן אמר רבי שמסורת מאבותינו, שאין עני אלא בדעה. ובארץ ישראל אמרו שמי שיש בו דעה יש בו הכל, ומי שאין בו דעה אין בו כלום. מי שקנה דעה אינו חסר כלום, מי שלא קנה לא יועיל לו כל מה שיקנה. ובברייתא פירשו בלא מלח ושמן. מביאה הגמרא עוד מאורות שקשורים בדברים של החולה. רב אלכסנדריה אמר בשם רב חייא ברבא, שאינו עומד מחוליו עד שמוחלים לו על כל עוונותיו, שנאמר הסולח לכל עוונה יחי, הרופא לכל תחלוי יחי. רב אמנונה אמר, כשמבריא מתחזק טבעו כי בימי נעוריו, שנאמר עוטפש רטוב ופש בשרו ונוער ישוב לימי עלומיו. רב יוסף אמר שוכח את לימודו, שנאמר כל משכבו הפכת בחוליו, שכל לימודו המסודר אצלו נהפך לו בחוליו ומשכחו, וכן היה אצל רב יוסף עצמו ששכח לימודו כשחלה, והבית תלמידו חזר על תלמודו בפניו, וזה מה ששנן בכמה מקומות שרב יוסף אמר לו, שמעתי את ההלכה הזו, ואמר לו, הבית, אתה אמרת לנו אותה, ומהברית הזו אמרת לנו. וכן היה אצל רבי ששכח לימודו כשחלה, שהיה לומד כל הלכה ב-13 פנים וחזר עליהם רב חייא בפניו. 7 פנים למד רב חייא עצמו מפי רבי, ו6 למד מכובס אחד, ששמעם מרבי כשלמד אותם לעצמו. ומאז כאשר היה רבי רואה את אותו כובס, היה אומר לו, אתה עשית אותי ואת חייא. ויש אומרים שהיה אומר לו, אתה עשית את חייא, וחייא עשה אותי. אמר רבי אלכסנדריה בשמו של רב חייא בר אבא, נס שנעשה לחולה כשמבריא הוא יותר גדול מהנס שנעשה לחנניה, מישאל ועזריה, שניצלו מכבשן האש. הם יצאו מהאש שהדליקו בני אדם שכולם יכולים לכבותה, ואילו החולה יצא מחום שהדליק הקדוש ברוך הוא שאין מי שיכול לכבותו. כשמגיע זמנו של האדם למות, הכל, אפילו בעלי חיים, מושלים בו לאמיתו. לרב אלכסנדרי בשמו של רב חייא בר אבא, או בשם רב יהושע בן לוי, לומדים זאת מהפסוק, והיה כל מוצאי יהרגני שאמר קין. לרב, לומדים את זה מהפסוק, למשפטיך עמדו היום, שהגיע כיצם למות, כי הכל עבדיך לקיים את דבר המשפט. רבא בר שילה קרא את הפסוק הזה, אחרי שסיפרו לו שאדם גבוה מת על ידי פרידה קטנה שרחב עליה, ואחזה את הפרידה רוח שטות והשליחה אותו לנהר. שמואל קרא את הפסוק הזה, כאשר ראה קרב שחצה את הנהר על ידי שישב על צפרדיה, והקץ מעבר לנהר איש אחד, ומת אותו האיש. אמר שמואל, אין מבקרים אל החולה שלבשתו חמה. וזה בא למעט שלא לבקר חולי מעיים וחולי העין וכאבי הראש, דאמר רב יוסי בן פרטה משום רבי אליעזר, שאין מבקרים אותם. חולי מעיים, מדוע לא מבקרים אותם? משום שפעמים צריכים לנקביהם בזמן הביקור, והם מתביישים. חולי העין ומחושי הראש, מפרש רב יהודה, משום שהדיבור קשה להם, אבל הביקור חולי מועיל למי שאוחזו חמה. אמר רב, החום הבא 30 יום, אם אינו חום שמעיטים על ידו, מועיל לחולה כמו שמועילים לדקל הקוצים הגדלים סביביו, כמו שמועילה לגוף מרקחת הנקראת תר יקה. ואמר רב נחמן בר יצחק, אני מבטר גם על החום וגם על התועלת שיוצאת ממנו. אמר רב בר יונתן, אמר רבי יחיאל, ארסן מועיל לרפות את החולה. לרבי יונתן הכוונה לסעורים כלופות ישנות בתחילת הרקדת הנפה, ולרב יוסף הכוונה לסולת של סעורים ישנות בתחילת הרקדת הנפה. ואמר רבי שצריך לבשלם זמן רב, כמו שמבשלים בשר של שור. בור דם, חולי שמקלח דם מלמטה, אמר רבי אלעזר, שנקרא כן מפני שהוא כמעיין הנובע, ולכן אמר רבי יוחנן שאין מבקרים אותו ולא מזכירים את שם החולי. למדנו במשנה שמרפא הוא רפואת הנפש, אבל לא רפואת ממון. פירוש שמותר למדיר לרפות את גופו של מודר ולא את בהמתו, ומדובר שהחולה מודר מן הרופא. אבל אמר רב זוטרה בר טוביה בשמו של רב, שמותר לייעץ לו איזה סם מועיל לרפותו, ואין לפרש שכוונת המשנה שמרפא הוא בחינם ולא בשכר. דאם כן, היה צריך להיות כתוב במפורש, מרפא הוא בחינם אבל לא בשכר. לאחר מכן למדנו במשנה, מודר מותר לרחוץ עם המדיר באמבטיה גדולה אבל לא בקטנה, מתוך שהיא קטנה, מהנה הוא המדיר, כי ברחיצתו הוא מעלה עליו את המים. ומותר לישון עמו במיטה בימות החמה אבל לא בימות הגשמים, כיוון שאז נהנה מחימומו. וכך מבאר רב יהודה את דברי תנא קמא, ומייסב עמו על מיטה אחת ואוכל עמו בשולחן אחד, אבל לא מקערה אחת, כיוון שמהנה הוא על ידי שאוכל מעט ומשייר לו הרבה. ואם הקערה גדולה כל כך שאי אפשר לאכול כל מה שבתוכה, אלא הנותר חוזר לבעל הבית, במקרה כזה מותר שהרי אינו מהנה הוא. אמרה הגמרא, נאמר בברייתא לרבי מאיר, אסור למודר לרחוץ עם המדיר אפילו באמבטיה גדולה, כי אנחנו גוזרים בגלל אמבטיה קטנה, וכן לא ישן עמו אפילו במיטה גדולה בימות החמה, כי אנחנו גוזרים בגלל מיטה קטנה בימות הגשמים. ואילו לרבי יהודה, ישן עמו במיטה גדולה בימות הגשמים ובימות החמה אפילו בקטנה, ורוחץ עמו באמבטיה גדולה ובאמבטיה של זהה אפילו בקטנה, ומייסב עמו על השולחן וכן על המיטה, אבל לא אוכל מקערה אחת, אבל אוכל עמו מקערה ששעריה חוזרים לבעל הבית. לאחר מכן למדנו את המשנה האחרונה בדף מ"א עמוד ב', לא יוכל המודר עם המדיר מקערה גדולה שנותנים לפני הפועלים, כיוון שמהנה הוא על ידי שאוכל מעט ומשייר לו הרבה. ולרבי מאיר, לא יחפור עמו בקרם באותה שורה, כיוון שמהנה הוא, כי על ידי חפירתו נעשה את הקרקע שלפני המודר רפויה ונוכל להיחפר. לחכמים מותר, אם הוא חופר רחוק ממנו, שאין הקרקע שלפניו נעשית רפויה. אמרה הגמרא, לחפור סמוך לחפירת המדיר, כולם מודים שאסור. המחלוקת במשנה היא, כשחופר רחוק ממנו. לרבי מאיר אסור, כי אנחנו גוזרים רחוק עד וקרוב, ולחכמים מותר, כי אנחנו לא גוזרים. זהו השינון והחזרה שלנו על דפים מ' וממ' ממסכת נדרים. כעת נשיב על 12 השאלות ששאלנו בסיום השיעור הקודם, ערב שבת קודש פרשת בלק. שאלה הראשונה הייתה, מדוע רבא רצה שכולם ידעו שהוא חולה? התשובה היא, כדי ששונאיו ישמחו, ולכן הקדוש ברוך הוא ירחם עליו, ואוהביו יבקשו עליו רחמים. שאלה שנייה, מדוע לא מבקרים חולה בגימל שעות ראשונות של היום ובגימל שעות אחרונות של היום? התשובה בגימל שעות ראשונות של היום מרגיש החולה יותר טוב, והמבקר חושב שלא צריך כבר לבקש עליו רחמים. בגימל שעות אחרונות של היום לא לבקר, כי אז החולה חלש ביותר והמבקר מתייאש מלבקש עליו רחמים. שאלה שלישית, מיטרא במערבא סעדא רבא פרט, למאי נפקא מינה? התשובה, שבזמן הזה, כשיורד גשם רב בארץ ישראל, אסור לטבול בנהר פרט, שמא מי הגשמים מרובים ממי הנהר, ומי גשמים לא מתארים בזוחלים רק כאשר הם עומדים כמו מקווה. שאלה רביעית, באיזה אופן אסור לטבול בנהר פרט גם בימי תשרי? התשובה, מי שמכיר את הנהר ורואה שמימיו עכשיו מרובים עד כדי שאפשר לחשוש שרבו הנוטפים על הזוחלים. שאלה חמישית, נהר שמתייבש פעם בשבע שנים, האם מותר לטבול בו? התשובה, אם מתייבש בגלל סיבה מותר, ואם מתייבש בלי סיבה אסור לטבול בו. שאלה שישית, להלכה, אם מותר לטבול בנהרות או שצריך לחשוש לרבו נוטפים על הזוחלים? התשובה, רבינו תם אומר שמותר לטבול ולא צריך לחשוש, ערך ועריף סוברים שצריך לחשוש ומותר רק אם מכיר את הנהר ויודע שלא יתרבו כל כך מימיו. אם לא מכיר את הנהר, מותר רק בימי תשרי. שאלה שביעית, מדף מ"א, מה הפירוש של הפסוק בחוסר קול? התשובה, בלא נר ושולחן, בלא אישה, בלא שמש, בלא דעה, בלא מלח, בלא רבב. שאלה שמינית, מדוע גדול נס של חולה שנתרפא מנס של חנניה, מישאל ועזריה? התשובה, אש של חולה זה אש של שמיים. האש שרצו לשרוף את חנניה, מישאל ועזריה זה אש של אדיוט שניתן לחבותה. שאלה תשיעית, איזה חולים לא מבקרים ומדוע? התשובה, חולי מעיים, משום שצריך הרבה לנקביו ומתבייש בפני המבקרים. חולי העין ומייחוש הראש, משום שהדיבור קשה להם. שאלה עשירית, מה הפירוש רפואת נפש ורפואת ממון לאב ואמינה ולפי המסקנה? לפי האב ואמינה, נפש זה בחינה, ממון זה בשכר. לפי המסקנה, נפש זה גופו וממון הכוונה לבהמתו. שאלה 11, האם מותר למודר להתרחץ באמבטי ולשכב במיטה עם המדיר? התשובה, לרבי מאיר אסור בכל אמבטי ובכל מיטה ובכל זמן. לרבי יהודה, באמבטיה גדולה מותר, באמבטיה קטנה אסור לרחוץ ומותר להזיע. במיטה גדולה מותר תמיד, במיטה קטנה מותר בימות החמה. השאלה האחרונה, האם מותר למודר לאכול מאותה צלחת של המדיר? התשובה, בצלחת רגילה אסור, בצלחת שיש בה הרבה אוכל שלא שייך שיגמרו את כל מה שיש בצלחת ומחזירים את מה שנותר לבעלים, אז מותר. ובאיבוס של פועלים, דהיינו כערה שמהם אוכלים הפועלים, אסור. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דפים מם ומם א' ממסכת נדרים, דפים אשר למדנו בתזיין בתמוז תשע"ה, וכעת תחי וראי, הכל ערוך ומוכן, לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום צום תענית נדחה, חי בתמוז תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף מ"ב ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בתחילתו של דף מ"ב, מן המשנה שפותחת במילים, המודר הנאה מחברו לפני שביעית, אינו יורד לתוך שדהו. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. במשנה שלפנינו יבואר דין המדיר את חברו שלא יהנה ממנו, אם מותר לו ליהנות משדהו ופירותיו בשנת השמיטה. וזה מתחלק לשני חלקים. א', באופן שהדיר את חברו לפני השנה השביעית, שעד השנה השביעית בוודאי אסור, ויש לדון מה דינו כשהגיע שנת השמיטה, אם האיסור ממשיך גם בשנה זו. ב', באופן שהדיר את חברו בשנה השביעית עצמה, יש לדון אם נאסר כלל. וכך אומרת המשנה פותחת דף מ"ב. המודר הנאה מחברו שאסר עליו בנדר ליהנות מנכסיו לפני שנת השביעית, אינו יורד לתוך שדהו, אסור לו להיכנס לשדהו של המדיר, שהרי גם ההילוך בתוך רשותו של חברו נחשב הנאה אסורה למודר ההנאה. מפשטות לשון המשנה משמע שמדובר באדם שהדיר את חברו שלא ייהנה ממנו, ולא במדירו שלא ייהנה מנכסיו. ועל פי זה הייתה המשנה מתפרשת יפה, שכשהגיעה שנת השמיטה, אין שום מקום לאסור את הפירות, כיוון שאינם שלו, ואינו נחשב כנהנה ממנו. אבל מדברי הגמרא לפי פירוש הראשונים עולה, שהמשנה מדברת במדירו מנכסיו, ופירוש המשנה תלוי במחלוקת האמוראים בגמרא, אם המדיר את חברו מנכסיו, נשאר האיסור על הנכסים אף לאחר שיצאו מרשותו, לפי האופנים השונים. במסקנת הדברים, משמע שאף המדיר את חברו הנאה ממנו, יש בכלל דבריו גם כוונה להדירו מנכסיו. במשנתנו אומר הר"ן, סוברת כרבי אליעזר, שאוסר למודר הנאה אפילו דריסת הרגל בחצר המדיר, ואף שאין דרך בני אדם להקפיד על כך. מקור הדברים במשנה לעיל בדף ל"ב עמוד ב', שביארה את חילוקי הדינים בין המודר מחברו הנאה למודר ממנו מאכל. אחד החילוקים הוא שהמודר הנאה אסור אפילו בדריסת הרגל בחצר המדיר, ואף שאין בזה הנעת ממון. וביארה שם הגמרא שהדין הזה הוא לשיטת רבי אליעזר הסובר, שאפילו ויתור אסור במודר הנעה. דהיינו, שכשאדם קונה דבר במשקל דרך החנווני להוסיף לו מעט, גם זה אסור במודר הנעה, אף על פי שדרך בני אדם לעשות זאת. ולכן גם דריסת הרגל שאין דרך אנשים להקפיד עליה, אסורה. אבל השיטה מקובצת מעמידת משנתנו גם לפי שיטת חכמים המתירים דריסת רגל, והוא מבאר שמדובר כאן בשדה, בימות החמה, שאז יש בה תבועה ומקפידים הבעלים שלא יעברו בה. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן אינו אוכל אפילו מן הפירות הנוטות על הדרך מחוץ לשדה, שהרי אסור לו ליהנות משל המדיר, וזאת למרות שלא צריך להיכנס לשדה הוא כדי ליטול את אותם פירות. ואם ידירו הנאה בשביעית, בשנת השביעית עצמה, והראש מפרש שנדר קודם שביעית והגיע שנת השמיטה, מה יהיה אז הדין? אומרת המשנה, הנדר חל ואינו יורד לתוך שדהו של המדיר, אבל אוכל הוא מן הנטיות, מאותם פירות הנוטות מחוץ לשדהו, כיוון שבשביעית הפירות מופקרים לכל, ולא שייכים למדיר, ואין הנדר חל עליהם. ואף שהפקירה התורה את השדה בשביעית, במה שנצרך ללקיטת הפירות, ובכלל זה שמותר להיכנס לשדה כדי ללקוט את הפירות, מכל מקום מחדשת המשנה, שמודר הנאה אסור. מה טעם הדבר? לכמן ודף מבית עמוד בית, נלמד מחלוקת המוראים בטעם הדבר. ממשיכה המשנה ואומרת, וכל זה במי שהדיר את חברו שלא יהנה ממנו. אבל אם נדר אימנו מאכל, אם נדר שלא יהנה מחברו הנעת מאכל, ולא מדובר שהדירו רק שלא יאכל משלו, אלא שלא יהנה ממנו שום הנאה שיכולה לגרום לו הנעת מאכל, והיינו כל הנאה שיש לה שווי ממוני, שהרי בממון זה שהוא מרוויח על ידו ניתן לקנות מאכל, כפי שלמדנו לעיל בדף למד בית עמוד בית, אין בין מודר הנאה למודר מאכל אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושים בהם אוכל נפש. ומסקנת הגמרא שם שהמשנה מדברת באומר הנאה מביאה לידי מאכל עליי, שבאופן זה אסור בכל הנאה ממונית, ואינו מותר אלא בדריסת הרגל ושאלת כלים שאין עושים בהם מאכל. אז לפני שביעית יורד לתוך שדהו, רשאי להיכנס לשדהו של המדיר, שהרי ההילוך ברשותו של חברו אינו הנאת מאכל, ואינו אוכל מן הפירות של המדיר, שהרי הנאת מאכל היא. ובשביעית, אם נדר בשנת השביעית עצמה, יורד ואוכל, מותר לו להיכנס לתוך שדהו ומותר לו לאכול את פירותיו, ואינו נאסר כלל, לא בירידה אל שדהו מכיוון שאינה הנאת מאכל, ולא באכילת הפירות, כיוון שבשביעית הפירות הללו הפקר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ובשביעית, הרי לאל בדף למד ג' עמוד א', הסתפקה הגמרא אם מותר למודר מאכל לעבור בשדה המדיר כדי להגיע למאכל. הנה מפורש לנו כאן במשנה, שמותר לו לירד לשדה לצורך אכילת הפירות. אז מה הסתפקה הגמרא לאל? תרצים התוספות, שכאן ודאי הדבר מותר, כיוון שבזה אין האיסור מצד גוף הקרקע, אלא משום הנאה שמביאה לידי אכילה. בשנת השמיטה התורה הפקירה את הקרקע נצרכת ללקיטת הפירות. ואף שברישה נאסר לרדת לשדה לצורך לקיטת הפירות, יש מחלוקת לקמן בין האמוראים בטעם האיסור המבואר במשנה במודר הנאה, אולה מעמיד את המשנה באילנות העומדים על הגבולין שאפשר להגיע להם בלא כניסה לשדה, ולכן לא הותרה הכניסה, אבל באמת אילנות העומדים באמצע השדה, יהיה מותר להיכנס לשדה כדי לקחת את פירותיהם. ואילו רבי שמעון בן אליקים סובר, שאף לאילנות העומדים באמצע השדה, אסור להיכנס, כי גזרו חכמים שמה ישעה בשדה אחר הלקיטה שלו לצורך ויעבור על איסור הנדר. אבל כל זה לא שייך לגבי מודר מאכל. לדעת אולה שהמשנה מדברת באילנות העומדים על הגבולין, אין כאן מקום לאסור, כי מכיוון שיכול ללקט מבחוץ בלא כניסה לרשות חברו, נמצא שהכניסה אינה הנאה מביאה לידי מאכל, אלא דריסת הרגל באלמאי שלא נאסרה במודר מאכל. וגם לשיטת רבי שמעון בן אליקים, הרי במודר מאכל לא שייך לאסור משום שמה התעכב בשדה אחר לקיטתו, שהרי אין בזה הנאה מביאה לידי מאכל, אלא זו דריסת רגל גריידה. ולכן אצלנו במשנה, ברור הדבר שזה מותר. זוהי המשנה שלנו שפותחת את דף מבית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נחלקו האמוראים בביאור דברי המשנה. רב ושמואל דאמרי תרווי ושניהם פרשו את המשנה כך. האומר לחברו נכסים אילו עליך, והכוונה בזה קונם נכסים מסוימים אילו עליך, יהיו אסורים עליך הנכסים הללו כקורבן, שהרי קונם זה כינוי לקורבן. אם אומר לו כך לפני השנה השביעית, אין יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הפירות הנוטות, שכיוון שהדירו לפני שנת השמיטה, שהשדה והפירות שלו עריכה לנדר ואינו יורד ואוכל, ואף על פי שהגיע שנת השביעית, כי מכיוון שחל הנדר ונאסרו הפירות, הרי הם עומדים באיסורם גם בשביעית. ואם בתוך השנה השביעית נדר, אין יורד לתוך שדהו, שהרי אף בשביעית עצמה יכול לאסור את הדבר הזה, אבל אוכל מן הפירות הנוטות, שהרי הפירות אינם שלו בשמיטה, והוא לא יכול לאוסרם. אז לפי דבריהם תתפרש המשנה כך, לפני שנת השביעית היינו שנדר לפני שנת שמיטה, ואסור אף כשתבוא שנת השמיטה. ומה שנאמר במשנה ובשביעית, הכוונה שהוא נדר בעצם שנת השמיטה. ואילו רבי יוחנן וריש לקיש חולקים על רב ושמואל, דאמרי תרווי ושניהם אומרים שאומר לחברו, נכסי עליך, אני אוסר את הנכסים שלי עליך, לפני שביעית קודם שהגיע שנת השמיטה, אין יורד לתוך שדהו של המדיר, ואין אוכל מן הפירות הנוטות. אבל אם הגיע שביעית, אינו יורד לתוך שדהו, אבל אוכל את הנוטות. ואף על פי שנאסרו עליו קודם שביעית, כי משנכנסה שנת השביעית, פקע איסורם. ונמצא שנדר זה בטל מקצתו לעניין הפירות, ונשאר מקצתו לעניין הקרקע. ואף שבטל מקצת הנדר, אנחנו לא אומרים את הכלל של נדר שבטל מקצתו בטל כולו, כפי שלמדנו לאל בדף חבב עמוד א', כי אין אומרים כן, אלא במקום שבטל מקצת הנדר מחמת טעות הנודר שאינו חפץ במקצת הנדר. אבל בסוגיה שלנו הרי הוא רוצה לאסור גם בשנת השמיטה, אלא שהוא אינו יכול. ולכן לא חל פה הכלל של נדר שבטל מקצתו בטל כולו. אז לפי דברי רבי יוחנן וריש לקיש, תתפרש המשנה כך. כשהמשנה אומרת לפני שנת השביעית, היינו כשעדיין לא הגיע שנת שמיטה. וכשהמשנה אומרת ובשביעית, היינו לאחר שהגיע שנת השמיטה. וגם אם נדר קודם לכן. ובזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש על רב ושמואל. לפי דברי רב ושמואל, אם נדר קודם שמיטה וחל איסור על הפירות, הרי הם אסורים גם כשתגיע השביעית. והמשנה שהתירה בשביעית, היינו אם נדר בשביעית. שמכיוון שאין הפירות שלו הוא לא יכול לאוסרם. ולפי רבי יוחנן וריש לקיש, מתירה המשנה גם אם נדר קודם שביעית, כאשר הגיע שנת השביעית, הפירות מותרים. כעת מבררת הגמרא את סברת מחלוקתם. לאימא באקא מפלגי. שמא נאמר שבכך הם נחלקו. דרב ושמואל סברי. רב ושמואל סוברים, אדם אוסר דבר שברשותו אפילו לכשייצא מרשותו. בכוחו של אדם לאסור כל דבר המצוי עכשיו ברשותו, על מנת שיהיה נשאר באיסורו אף לאחר שיצא מרשותו. ואם כן, הנודר קודם שנת השמיטה ואסר את הפירות, הרי הם עומדים באיסורם גם בשנה השביעית. ובהכרח שהמשך דברי המשנה מתירה את הפירות, היינו דווקא כשנדר בשביעית עצמה, שאז אין הנדר חל כלל, כיוון שכבר אינם ברשותו בשעה שנודר. ואילו רבי יוחנן וריש לקיש סברי, אין אדם אוסר דבר שברשותו לכשייצא מרשותו. אדם לא יכול לאסור את רכושו אלא למשך הזמן שהוא עדיין שלו, אבל כשהרכוש יצא מרשותו פוקע האיסור. ולפי דבריהם מתפרש את הסיפה של המשנה באומרה ובשביעית, גם כשנדר קודם השביעית והגיע שנת השמיטה, מכיוון שהגיע השנה השביעית והופקרו הפירות, פקע איסורם. ובביור העניין כיצד יכול האיסור להמשיך אף לאחר שיוצא מרשותו של הבעל הבית? אז יש שני הסברים. או שנאמר שנדר דינו כהקדש, וכמו שבהקדש, כיוון שחל על חפץ שוב או אינו פוקע, כך גם בנדר הדין. או שנאמר שכמו שאדם יכול להכיל איסור על החפץ היום, יכול גם להכיל איסור לאחר זמן. מכיוון שכיום הוא ברשותו גם לזמן ההוא. אבל זה ודאי באופן שמכיל איסור במפורש על הזמן שיוצא מרשותו, זה לא יועיל. הקהילות יעקב מבאר שאין הכוונה כאן שהוא מכיל איסור על הפירות בפני עצמם, שהרי הפירות שיגדלו בשביעית הם אינם בעולם, ואדם לא יכול לאסור דבר שלא בא לעולם על חברו, כמו שנלמד לכמן בדף ממזיין עמוד א', אלא הכוונה שהוא אוסר את גוף הקרקע וגוף האילן, והפירות נאסרים ממילא מדין גידולים. שואלים האחרונים, מדוע נחלקו כאן האמוראים בעניין של אדם אוסר דבר לכשייצא מרשותו דווקא לגבי שביעית, ולא לגבי אדם שאסר חפץ ולאחר מכן מחרו נתנו? אז ביור אחד, החידוש לגבי שביעית הוא בדברי רבי יוחנן וריש לקיש הסוברים שגם בזה אינו יכול לאסור, אף על פי שרק יצא מרשותו ולא נכנס לרשות אדם אחר. אז כל שכן, כאשר הוא מוכר או נותן את החפץ לחברו. הסבר שני, החידוש הוא דווקא בדברי רב ושמואל הסוברים שאדם יכול לאסור דבר לכשייצא מרשותו אפילו לגבי שביעית, ששם, הרי כבר בשעה שאוסר ידוע לנו שהם לא יהיו ברשותו בשנה השביעית, ובעל כורחו הם יוצאים ממנו. וכל שכן במוכר או נותן, שבזמן שאסר לא היה שום חיסרון בבעלותו, גם לא כלפי העתיד. בקשה עכשיו הגמרא ותסברה, וכי תסבור כן כלומר, וכי ייתכן לומר שבזה הם נחלקו? האם אדם אוסר דבר שברשותו אפילו לכשייצא מרשותו? מאיקה למאן דאמר אין אדם אוסר דבר שברשותו לכשייצא מרשותו, וכי יש מישהו שסובר שאין אדם יכול לאסור דבר שלו על מנת שיישאר באיסורו לאחר שייצא מרשותו, גם אם הוא יפרש רצונו כך? אם כך, נפלגי יחלקו האמוראים באדם האוסר בלשון של נכסים אלו, שגם בזה יאמרו רבי יוחנן וריש לקיש שהאיסור נפקע כשתגיע שנת השביעית, וכל שכן באומר נכסי. ומכיוון שרבי יוחנן וריש לקיש השמיעו את דינם במי שאומר נכסי, דהיינו הנכסים שלי, הרי משמע שדווקא באופן הזה אמרו שהאיסור נפקע כשיצא מרשותו. לפי שמתוך משמעות דבריו יש להבין שאין כוונתו לאסור, אלא כל זמן שהנכסים הללו הם נכסיו. אבל כאשר הוא אומר נכסים אלו, הוא יכול לאסור גם לאחר שהם יצאו מרשותו. ותו ועוד קשה, התנן שנינו משנה במסכת בבא קמא דף קופחת עמוד ב', דאדם אוסר דבר שברשותו לכשייצא מרשותו, כלומר, אומרת שם המשנה שבאפשרותו של אדם לעשות כך. דתנן שנינו שם, אדם האומר לבנו, הרי אני אוסר עליך באיסור קונם את כל מה שאתה נהנה לי, דהיינו שאסר עליו בנדר ליהנות ממנו, אין איסור זה חל אלא בחיי האב, אבל אם מת האב, יירשנו. הבן יכול לרשת אותו. והר"ן מסביר למה, דלאו מדידי מתעני, אלא מירושתי דזכי לרחמנה. הבן הזה, אחר מות האב, לא נהנה מהאב, אלא הוא נהנה מן הירושה שזיקתה לו התורה. אבל אם הוסיף האב ואמר בחייו ובמותו, דהיינו שאמר במפורש שהוא אוסר עליו את נכסיו, הן בחייו והן לאחר שימות, אם מת, לא יירשנו, כיוון שעשרו בפירוש ליהנות מן הנכסים אף לאחר מותו. הנה לנו מפורש מן המשנה שם במסכת בבא קמא, שאפשר לו לאדם לאסור את נכסיו גם לאחר שיצאו מרשותו. ולא ייתכן שיחלקו רבי יוחנן וריש לקיש על המשנה במסכת בבא קמא. דוחה הגמרא את הראיה מהמשנה בבבא קמא ואומרת, עדיין אפשר לומר שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש גם כשאדם אמר נכסים אילו עליך, והוא לא אמר נכסי, ולא יאסר חברו כשתגיע שנת השמיטה. למה? כי שייני אחה, שונה הדבר, שונה הדין שם במסכת בבא קמא, דכאמר לי אומר האב לבנו בחייו ובמותו, באופן זה כשמפרש כך הרי הם נאסרים אף לאחר שיצאו מרשותו. אבל כאצלנו כשאמר נכסים אילו, סוברים רבי יוחנן וריש לקיש שלא נתכוון לאוסרם אלא כאשר הם ברשותו. ובזה נחלקו עם רב ושמואל, שלפי דעת רב ושמואל כוונתו לאסור את הנכסים גם לאחר שיצאו מרשותו, ולכן אין האיסור נפקע בשביעית. רבי יוחנן וריש לקיש סוברים שכשמגיעה שנת השמיטה, נפקע האיסור. ולכמן מצינו בדף ממ"ז עמוד א', לגבי אדם האוסר את נכסי חברו עליו, שאם אומר ביתך, לא נתכוון אלא כשהוא ברשותו, אבל כשהוא אומר בית זה, נתכוון לאוסרו לעולם. ואם כן לכאורה, גם באדם האוסר נכסיו על חברו, היה לנו לומר שגם בלשון נכסים אלו, נתכוון לאסור אף לאחר שיצאו מרשותו. אז קשה על רבי יוחנן וריש לקיש. התשובה היא שיש לחלק בין שני הדינים. כאשר אדם אוסר את בית חברו על עצמו בלשון בית זה, משמעות דבריו שאינו חפץ ליהנות מן הבית ולא בעתיו של בעליו. כי אנחנו אומרים שמסתמה, הוא מצא בבית הזה איזה פגם וחיסרון, ולכן הוא לא חפץ בו לעולם. וזה לא משנה ברשות מי מצוי הבית. מה שאין כן, באדם האוסר את ביתו על חברו, לא מסתבר לומר שהוא אוסרו עליו משום פגם שיש בבית. וכל זמן שלא פירש בדבריו שרצונו לאוסרו לעולם, אנחנו תולים שאין כוונתו לאוסרו, אלא כל זמן שהבית שלו, שרי מה אכפת לו, אם עלה יהנה מהבית הזה, כאשר הבית כבר לא יהיה ברשותו. שואלת הגמרא, בסדר, תירצת לי את הקושייה השנייה מן המשנה במסכת בבא קמא. אבל מכל מקום, הקושייה הראשונה קשיא, והקושייה הייתה אם סוברים רבי יוחנן וריש לקיש שאומר נכסים אלו אינם אסורים לאחר שיצאו מרשותו, מדוע נקטו את הלשון של נכסי, שלכאורה משמע שהוא אוסר את הנכסים הללו רק כל זמן שהם שלו, ולכן מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מהסבר מחלוקתם של רב ושמואל ורבי יוחנן וריש לקיש, ומבארת את המחלוקת באופן אחר. אלא אומרת הגמרא, מזה מוכרח שבאוסר את חברו בלשון נכסים אלו כולי עלמא לא פליגי, אין מחלוקת שאינה איסור נפקע לאחר שיצאו מרשותו, ולכן כאשר תגיע שנת השמיטה, גם לאותו מודר יהיה אסור ליהנות מהפירות. כי פליגי, המחלוקת בין רב ושמואל לבין רב יוחנן וריש לקיש היא, באומר נכסי, נכסי אלו אסורים עליך בענה. רב ושמואל סברי, רב ושמואל סוברים, לא שנה נכסים אלו, לא שנה נכסי, אדם אוסר. אדם שמדיר הנאה מן המודר, יכול לאסור את הנאה גם לאחר שיצאו הנכסים הללו מרשותו. גם אם הוא אמר בלשון נכסי, אנחנו מפרשים את כוונתו, אילו שהם עכשיו נכסי, יאסרו עליך לעולם. ואין כוונתו למעט ולומר רק כל זמן שהם נכסי. אלא, אנחנו מפרשים את דבריו, שהוא בעצם רוצה לומר, הנכסים שהם עכשיו שלו יהיו אסורים על אותו פלוני, לעולם, גם כאשר הנכסים הללו יצאו מרשותי. ומה שהוא נקט, אילו, זה לאו דווקא. אילו רבי יוחנן וריש לקיש סברי, אם אמר נכסים אילו, אז אדם אוסר את הנכסים הללו גם לאחר שיצאו מרשותו. כי מכיוון שהוא לא פירש ואמר נכסי, אלא אמר סתם נכסים אילו, מוכח מלשונו שאכן כוונתו לאסור לעולם. אבל כאשר אדם אסר בלשון נכסי, אין אדם אוסר אותם לעולם, כיוון שמשמעות לשונו שלא יאסרו, אלא כל זמן שהם נכסיו, ולא לאחר שימות, או שימכור למישהו אחר. אז לפי האוקימתא הזו, לפי ההסבר הזה בגמרא, רב ושמואל מעמידים את המשנה, בין באמר נכסים אילו ובין באמר נכסי. ובשני המקרים, הדין הוא שאם נדר קודם שנת השמיטה, אין הנדר נפקע בשנה השביעית, ורק אם נדר בשביעית עצמה, אין הנדר חל. לדעת רב יוחנן ורש לקיש, המשנה מדברת דווקא באומר נכסים אילו. ואז אין האיסור נפקע כשמגיע שביעית, אבל אם אמר נכסי, אינו נאסר בשביעית. כעת מקשה הגמרא על מה שפירשנו בדברי רב ושמואל. שואלת הגמרא, ומעיקה למאן דאמר, הייתכן שיש מי שסובר לא שנה נכסים אילו ולא שנה נכסי? שאף האוסר בלשון נכסי דינו כאוסר בלשון נכסים אילו וחל אף לכשייצא מרשותו? המודר אסור בהנאה אף לאחר שהנכסים יוצאים מרשותו של המדיר? ואתנן, שנינו במשנה לקמן בדף מבב עמוד א', אדם האומר לחברו, קונם לתוך ביתך שאני נכנס, כלומר שאסר על עצמו את בית חברו, שיהיה אסור לו להיכנס אליו, או שאמר לו, קונם שדך שאני לוקח, שאסר על עצמו את השדה לקנותה ממנו, בשני האופנים האלו דינו, שימת בעל הבית או השדה, או שמחרו לאחר את הבית או את השדה, מותר לנודר להיכנס לבית ולקח את השדה, כיוון שנקט בלשון נדרו ביתך וכן שדך שמשמעותם, דווקא כאשר הוא שלך ולא לאחר שעבר לרשות אחרת. אבל אם אמר קונם לבית זה שאני נכנס, או שדה זו שאני לוקח, אף אם מת בעל הבית, או השדה או שמחרו לאחר, אסור, כיוון שלא יזכיר בנדרו של מי הבית או השדה, ואסר אותם על עצמו בכל רשות שיהיו. הנה מפורש לנו מן המשנה הזו, שמכיוון שאמר ביתך או שדך, לא נתכוון לאסור, אלא בזמן שהם ברשות הבעלים. וכמו כן, האוסר על חברו בלשון נכסה, יש לנו לומר שאין כוונתו לאסור עליו לעולם, אלא רק כאשר הם ברשותו. מכוח הקושייה הזו מסיקה הגמרא אלא כי אמרי רב יוחנן ורש לקיש. אי מתי אמרו רב יוחנן ורש לקיש שאין אדם אוסר לכשייצא מרשותו? דווקא כשמדירו בלשון נכסי, ואם יאמר נכסים אילו, הם מודים שנאסר לעולם. ולעומת זאת רב ושמואל שאמרו שאדם אוסר לכשייצא מרשותו, לא אמרו כן, אלא באומר נכסים אילו. ואם יאמר נכסי, לא יהיה אסור אלא כל זמן שהנכסים ברשותו. ולא פליגי. והם בעצם לא נחלקו, אלא כל אחד ישמיע את הדין האחר באופן אחר. אם כן יוצא, שאין כל מחלוקת בין האמוראים לא בביור דברי המשנה, ולא לדינה. והכל מודים שאדם יכול לאסור לכשייצא מרשותו. והיינו, כאשר אדם אומר נכסים אילו, אבל אם אמר נכסי, אין כוונתו אלא כל זמן שהם ברשותו. ומשנתנו מדברת באומר נכסים אילו, ולכן אם אדיר לפני שנת השמיטה, ימשיך נדרו גם לחול בשנת השמיטה, ורק אם המדירו בשביעית עצמה, לא חל נדרו לאסור הפירות שהם הפקר. לפי האוקימתא הזו, אמרו רב ושמואל לדבריהם על המשנה המדברת באומר נכסים אילו. ורבי יוחנן ורש לקיש, מאחר שכבר ידענו מהמשנה לקמן בדף מבב עמוד א', שיש חילוק בין האומר ביתך לבין האומר בית זה, מכל מקום הוצרכו לגלות שגם במשנתנו כך זה. כדי שלא נטעה לעמידה באומר נכסי, שסתם מודר הנאה כוונתו ללשון נכסי. אומרת הגמרא שנינו במשנה ובשביעית, אם מדירו בשביעית אין יורד לתוך שדהו, שאומנם אין הנדר חל על הפירות שהם הפקר, אבל הוא חל על גוף השדה ונאסר המודר לירד לשדהו של המדיר. ועל כן, אינו צריך ללקט אלא את הפירות הנוטות לחוץ, שאינו צריך להיכנס לתוך השדה לצורך לקיטתם. שואלת הגמרא, מה ישנה דאוכל מן הנוטות? באיזה סברה חלוק הדין של הפירות מדין הקרקע שמותר לאכול מן הפירות הנוטות לחוץ? משום דפירה דאפקירה אינון, שפירות הפקרם. אם כן נשאלת השאלה, ארא נמי הפקרה? כשם שהופקרו הפירות מן התורה, כך הופקרה גם זכות הכניסה אל השדה כדי ללוקטם. ואם כן אין המדיר יכול לאוסרה עליו שאין זה שלו, אלא של הפקר. אומרת הגמרא, נחלקו המוראים בביור העניין הזה. אמרו לה, בעומדין אילנות על הגבולים, המשנה אוסרת לירד לקרקע של המדיר, מדברת באילנות הנטועים בקצוות השדה, ויש אפשרות לגשת עליהם וללקוט מהם בלא להיכנס אל תוך השדה. ובאלה, לא הפקיר הכתוב את השדה כדי שיוכלו להגיע אל הפירות, שהרי גם מבחוץ אפשר ללוקטם. אבל באילנות העומדים באמצע השדה, אכן מותר למודר להיכנס לצורך לקיטתם, כי גם השדה הופקרה לצורך כך. רבי שמעון בן אליקים אמר, גזירה שמה ישעה בעמידה, כלומר, אמנם מן התורה מותר להיכנס לשדה, כי הרי הפקיר אותה הכתוב לצורך לקיטת הפירות, אבל חכמים אסרו זאת משום גזירה שמה ישתאה להיות שם שלא לצורך לאחר שיסיים ללקוט את הפירות. ולזה לא הופקרה השדה, ונמצא נהנה מקרקע המדיר באיסור, ולפי זה אף באילנות העומדים באמצע השדה, אסרה המשנה להיכנס לשדה. חיית הגענו למשנה בדף מבית עמוד בית. במשנה שלפנינו מפורטים כמה ענייני הנאה שאף למדיר אסור לקבלה מאת המודר, למרות שמעיקר הדין אין האיסור אלא על המודר מכל מקום, בהנאות אלו אסרו גם להפך, מהטעם שתאמר הגמרא. אומרת המשנה, המודר הנאה מחברו, לא ישילנו כלים ולא ישאל ממנו, לא ילבנו מעות ולא ילווה ממנו, ולא ימכור לו ולא ייקח ממנו. שניהם אסורים למכור זה לזה שום דבר. הרי שלושה דברים שאסורים על שניהם, שכשם שנאסר על המודר לשאול כלים או ללוות מעות או לקנות סחורה מן המדיר, שהרי בזה הוא נהנה ממנו, כמו כן נאסר עליו גם להשאיל את כליו או להלוות את מעותיו או למכור סחורה למדיר. וטעם הדבר תבאר הגמרא. זוהי המשנה שלנו בדף מבית עמוד בית, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדברי המשנה עולה שאדם המודר הנאה מחברו, לא רק שאינו רשאי ליטול ממנו הלוואה, אלא אף אסור להלוות למדיר. וכך גם לגבי שאלה ולגבי מקח. שואלת הגמרא, ביש, למה הדין הזה שלא ילווינו המדיר למודר? זה מובן היטב. דקמהני ליש, הרי המודר נהנה בקבלת ההלוואה. אלא הדין הזה שלא ילווה הימנו, שהמדיר לא ילווה מן המודר, זה אינו מובן. שהרי מי קמהני לי, איזו ענה יש למודר בזה שהוא מלווה מעות למדיר? ומוסיפה הגמרא לפרט את הקושייה, ביש, למה לא ילווה ממנו ולא ייקח ממנו? בשני אלו היה אפשר לתרץ בדוחק שתם האיסור הוא, כיוון שפעמים ייתכן דקמתהני מיני, שיהנה המודר מן ההלוואה או המחירה למדיר, וכגון, באופן שלווה ממנו המדיר מעות רעות ומיישיב לו מעות יפות, וכן עניין מקח, אם זו סחורה שאין עליה קופצים, נהנה המוכר כאשר הוא מצליח להוציאה מתחת ידו ולמוכרה. אלא לא ישהל ממנו, שלמדיר אסור לשאול כלים מן המודר, מה יקמה עניל מיני? הרי אין שום הנאה לאדם המשיל את כליו לאחר, שהרי השואל מחזיר את החפץ בעין בדיוק כמו שהוא שאל ממנו. ולגרסת הרן, שאלת הגמרא היא כזו, ביש, למה לא ילווה ממנו ולא ייקח ממנו ולא ישאל ממנו המודר מן המדיר? דקמתהני מיני, שהמודר נהנה בכך שהוא לווה או לקח או שאל מן המדיר. אלא לא ישילנו ולא ילוונו ולא ימכור לו המודר למדיר? מה יקמתהני מיני, איזו ענה יש לו למודר במה שהוא משאיל או מלווה או מוכר למדיר? כי מכיוון שהעמידה הגמרא את דברי המשנה בסחורה שיש לה קופצים רבים שאין לה מוכר כל ענה במה שמוכרה, אלא עד הרבה כל הענה היא של הקונה, אז אין איסור או אין סיבה לאסור על המודר למכור למדיר, מאחר שאין המודר נהנה מן המדיר. כדי לתרץ את הקושייה הזו מביאה הגמרא שתי שיטות. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, משנתנו מדברת כגון שני אנשים שנדרו הנאה זה מזה, ועל כן אסור כל אחד מהם להשאיל לחברו, אבל אמנם המודר הנאה מחברו מותר להשאיל לחברו, אם אין עלה מודר ממנו גם כן. החידוש בדברי המשנה, שהלכה כרבי אליעזר הסובר שוויתור, דהיינו דבר שאין אדם מקפיד עליו, כגון מעט תוספת שנותן החנווני לקונה, אסור במודר הנאה. תירוץ נוסף, אביי אמר, כל מי שחברו מודר הנאה ממנו, אסרה לו המשנה ליהנות מהמודר בשלוש הנאות הללו, כפשטות דברי המשנה. אכן מעיקר הדין אין איסור בזה שהמדיר ישאל כלי מן המודר, רק מדברי סופרים אסרו זאת גזירה לשאול משום להשאיל. חששו חכמים שאם ישאל המדיר מן המודר יבוא גם להשאילו. וכן בחולו, גם לגבי מקח וגם לגבי הלוואה, גם כן אסרו משום גזירה. חיית הגענו למשנה בדף מ"ג עמוד א'. במשנה הזו יש שני חלקים. החלק הראשון, המשך של המשנה הקודמת, לעיל בדף מ"ב עמוד ב', שבה נאמר שהמודר הנאה מחברו לא ישילנו ולא ישאל ממנו. המשנה הזו באה לבאר שאף שאסור המודר לשאול מחברו, בכל זאת קיים אופן בו הוא כן יכול לשאול. חלק השני של המשנה בא לבאר אופנים מסוימים בהם מותר המודר ליהנות מאותו אדם שהוא אסור בהנאתו, על ידי שההנאה באה בעקיפין ולא ישירות מהאדם שהוא אסור בהנאתו. מבארת המשנה מהו האופן בו המודר מותר לשאול מחברו. אדם שאמר לו, ביקש מחברו, אשילני את פרתך, ואמר לו, ישיב לו חברו, פרתי אינה פנויה, והמבקש כועס על חברו שאינו רוצה להשאילו, ואמר לו, קונם שדי, אני אוסר את השדה שלי לגבי הפרה הזו שאני חורש בה לעולם. כלומר, הוא אסר על עצמו את חרישת שדהו בפרת חברו. ולא נתבהר בדבריו האם אסר את החרישה בפרה רק על עצמו או גם על אחרים. ועל כן, אם היה דרכו לחרוש בעצמו, הוא אסור בחרישה וכל אדם מותרים, כיוון שאנו תולים שלא הייתה כוונתו אלא על עצמו, ולמרות שבכל מקום אסור המדיר להנות את המודר אף על ידי שליח, שרי סוף סוף על ידי שליח המודר נהנה מהמדיר, כאן לא אסר על עצמו את ההנאה מהחרישה, אלא רק את מעשה החרישה, ולכן כוונתו הייתה לאסור רק את מי שדרכו לחרוש בפרה. ואם אין דרכו לחרוש בעצמו, הוא וכל אדם אסורים, שמכיוון שאין דרכו לחרוש, לא נתכוון לאסור על עצמו את מעשה החרישה, אלא את ההנאה מהחרישה. ועל כן אסור ליהנות גם מחרישת אחרים. ואף שבמשמעות לשונו הייתה לאסור על עצמו, מכל מקום בנדרים עומדים את כוונת הנודר לפי העניין שבשבילו נדר ולא לפי משמעות הדיבור. מבארת עכשיו המשנה שישנם שלושה אופנים בהם יכול אדם ליהנות בעקיפין את מי שמודר ממנו הנאה. האופן הראשון, אדם המודר הנאה מחברו ואין לו למודר מה שיוכל, ולאו דווקא אם אין לו מה לאכול, אלא אורך דמילתא נקט, שכשאין לו מה לאכול מחפש המדיר דרך ליהנות. הולך המדיר אצל החנווני ואומר לחנווני, איש פלוני נודר ממני הנאה ואיני יודע מה אעשה. והוא החנווני נותן מזון לא למודר, ובא החנווני ונוטל מזה שאמר לו את התשלום עבור מה שנתן למודר. נמצא שהוא גרם הנאה בעקיפין לאותו אדם שמודר ממנו הנאה. אבל ודאי שאדם לא יכול לומר לחנווני, אני חייב לשלם עבור זה שתיתן לאותו מודר, כי אז אנו דנים אותו כשלוחו להנות את המודר, ואסור המודר ליטול את המזון מהחנווני, אלא אם המודר ירצה בעצמו לשלם, ואז אין בכך איסור. והרמב״ם בפירוש המשניות מסביר שהמודר הנאה מתחייב לשלם לחנווני על המזון, אלא שהמדיר יכול לפרוע במקומו. ואילו שיטת תוספות במסכת בבא קמא דף קט עמוד א' דיבור המתחיל בעל חוב, שההיתר הוא כשהחנווני נותן למודר הנאה במתנה וחוזר ומקבל מעות מהמדיר, גם כן בדרך מתנה. מוסיפה המשנה שהדין הזה נאמר לא רק במקרה שאין למודר מה לאכול, אלא אף לצרכים אחרים, כגון אם היה ביתו לבנות, היה המודר צריך לבנות את ביתו, את גדירו לגדור, היה צריך לגדור את גדירו, את שדהו לקצור, שהיה צריך לקצור את שדהו. הולך המדיר אצל הפועלים ואומר לה, אם איש פלוני מודר ממני הנאה, ואיני יודע מה אעשה. והן עושים עמו, בונים את ביתו, את גדירו, או קוצרים את שדהו, ובאים ונוטלים שכר מזה שאמר להם. האופן השני שאומרת המשנה שניתן להנות את המודר בעקיפין, היו המודר והאדם שהוא אסור להנות ממנו מהלכין בדרך, ואין לו למודר מה שיוכל, נותן המדיר מזון לאחד האנשים הנמצאים עמם לשום מתנה, לשם מתנה, ועלה המודר מותר בה במתנה, ובאופן זה אין המודר נהנה מהמדיר, אלא מזה שקיבל את המזון במתנה. ותוספות והראש אומרים, דווקא כשאין למודר מה לאכול, אז התירו חכמים את האופן הזה. וזה חלוק מן האופן ברישה לגבי חנווני, ששם אמרנו שאין לו מה יאכל, זה רק אורחא דמילתא, אבל באמת מותר גם ביש לו מה לאכול, כיוון שברי שהחנווני נותן משלו ולא משל המדיר, ולכן התירו חכמים גם לכתחילה. אבל כאן שהאוכל מגיע מהמדיר והוא נותן לאחר בשביל שיוכל המודר ליהנות ממנו, הרי זה כערמה, ולא התירו בזה חכמים אלא בשעת הדחק שאין לו מה לאכול. האופן השלישי שמביאה המשנה, אם היו מהלכים בדרך ואין עמהם אחר, אין שום אדם נוסף שיוכל המדיר לתת לו מזון במתנה עבור המודר, מניח המדיר את המזון על הסלע או על הגדר ואומר, הרי הן מופקרים לכל מי שיחפוץ ליטול אותם. ועלה המודר נוטל את המזון ואוכל, כיוון שהוא אינו נחשב כנהנה מהמדיר, אלא כזוכה מן ההפקר. ורבי יוסי אוסר באופן זה של הפקר. אז הסדר הזה של המשנה שנקטה היתר ללכת לחנווני, ואחר כך היתר לתת לחבר לשם מתנה, ולאחר מכן היתר של הפקר, זה דרך שלא זו אף זו קטני, שמתחילה אומרים שמותר לומר לחנווני, ולא את זה בלבד התירו שנהנה מחפץ של החנווני, אלא גם באופן שנהנה מחפץ של האדם שהוא אסור בהנאתו, זה גם מותר. אם הוא נתן במתנה לאחר, ועלה נוטל ממנו. ולא זו בלבד תראו, אלא אף אם אין אחר זוכה בזה קודם שחיית המודר, זה גם כן מותר אם מפקיר את החפת. זוהי המשנה שלנו, בדף מ"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את העמו של רבי יוסי. אמר רבי יוחנן, מה איתם עד רבי יוסי הסובר שבאופן שהמדיר מפקיר את המזון, אסור המודר לזכות מן ההפקר? מעמיד רבי יוחנן שרבי יוסי כסבר שהפקר דינו כמתנה. ואם כן, מה מתנה? כמו שמתנה אינה יוצאת מרשות הנותן עד דעתיה, מרשות הנותן לרשות המקבל, עד שהיא מגיעה מרשות הנותן לרשות המקבל, אף הפקר אינו יוצא מרשות המפקיר עד דעתי לרשות הזוכה, עד שהוא מגיע לרשות הזוכה, אבל כל זמן שלא זכה מישהו מן ההפקר, לא יצא הדבר המופקר מרשות המפקיר. ועל כן אסור המודר לזכות מן ההפקר, שהרי המזון לא יצא עדיין מרשות המפקיר, ונמצא שכשהוא זוכה, הוא נהנה מן המדיר. אבל חכמים חולקים על רבי יוסי וסוברים שמיד בשעת ההפקרה נפקעת בעלות המפקיר מן החפץ, ואם כן המודר זוכה מההפקר ולא מהמדיר. מקשה עכשיו הגמרא על דברי רבי יוחנן שביאר את העמו של רבי יוסי משום שהפקר כמתנה. מטיב רבי אבא, מקשה רבי אבא. שנינו בברייתא שאם המדיר רוצה להנות את המודר, יכול להפקיר את המזון, ועלה המודר נוטל את המזון ואוכל. ורבי יוסי אוסר. ואמר רבי יוסי, מתי אני אוסר על המודר לזכות במזון מן ההפקר? בזמן שנדרוש אל המדיר שאסר את המודר בהנאה, קודם להפקירו את המזון. אבל אם היה הפקרו קודם לנדרו, שהפקיר את המזון קודם שאסר את המודר בהנאה, הרי זה מותר, כיוון שלא חל האיסור על מזון זה. שהרי בשעה שהדיר את המודר מנכסיו, כבר לא היה המזון שלו, אלא הוא היה הפקר. והיא אמרת, אם אתה אומר שהפקר אינו יוצא מרשות המפקיר, עד העתי לרשות הזוכה, עד שהוא נכנס לרשות הזוכה בו, מה לי נדרו קודם להפקרו, מה לי הפקרו קודם לנדרו? כלומר, אין חילוק בזה אם קדם הנדר להפקר או להפך, כי הרי בשני המקרים נהנה המודר הנאה מן המזון כשהוא עדיין שייך למדיר. ומכוח הקושייה הזו מוכח שגם לדעת רבי יוסי, דבר המופקר יוצא מרשות המפקיר עוד קודם שזכה בו הזוכה. ואם נבהר שהפקר יוצא מרשותו של המפקיר משעה שהפקיר, אז מובן החילוק בין מקרה שקדם ההפקר לנדר לבין קדם הנדר להפקר. כי באופן שמפקיר אחר שהדיר את חברו מוכח שאין בכוונתו לעשותו הפקר גמור, כדי שיסקו בזה כולם, אלא כוונתו להפקיר כדי שיהנה בו המודר. ולכן אסור המודר לזכות בהפקר. אבל באופן שמפקיר קודם שנדר, ודאי שכוונתו להפקר גמור, ולכן מותר למודר לזכות מן ההפקר. דוחה הגמרא ואומרת, הוא מוטיב לה והוא משני לה. רבי אבא שיקשה את הקושייה, הוא עצמו מיישב אותה, שאכן ניתן לבאר בדעת רבי יוסי, שהפקר אינו יוצא מרשות המפקיר כל זמן שאיש לא זכה בזה. ואף על פי כן, אם קדם ההפקר לנדר, מותר המודר ליהנות מההפקר. למה? כיוון שכל אדם הנודר לאסור אחרים בהנאתו, אין דעתו על מה שיפקיר. ועל כן, אם קדם ההפקר לנדרו, לא התכוון המדיר לאסור על המודר את מה שיפקיר. ואף שוודאי יכול המדיר לאסור במפורש גם כל מה שיפקיר, שרי כל זמן שלא זכו בו עדיין לא יצא ההפקר מרשותו. מכל מקום, כאשר נדר בלא לפרש, אנחנו תולים שאין דעתו על מה שיפקיר. הרבי עקיבא איגר מציין שכך מבואר במסכת בבא קמא דף קוף ב' עמוד ב', שהמקדיש אין דעתו על כסות אשתו ובניו, אף שמקדיש בלא לפרש כך, מכל מקום אין ההקדש חל אלא על דבר שהיה בדעתו. מקשה הגמרא על היסוד הזה שאין דעתו של הנודר על מה שיפקיר. מטיב רבה, הקשה רבה, מברייתא שמופיעה במסכת בבא בתרא דף קוף ממח' עמוד ב'. הברייתא אומרת שכיב מרא, לא עלינו אדם גוסס שכתב בצוואתו את כל נכסיו לשני אנשים. באופן כזה, בתחילה כתב רק את מקצתן של הנכסים לראשון, ולאחר מכן כתב את כולן לשני לאדם אחר. לאחר מכן, אותו שכיב מרא עברי מחוליו, הדין הוא שהראשון קנה את מקצת הנכסים כדין מתנת שכיב מרא במקצת נכסים שהיא כמתנת בריא, והוא לא יכול לחזור בו. ואילו השני לא קנה כלום, כדין שכיב מרא נותן את כל נכסיו במתנה, שאנחנו דנים שלא נתכוון לתת אלא מחמת שהיה בטוח שימות, ועל כן אם עברי, יכול לחזור בו. ונבהר שבמשנה שם במסכת בבא בתרא מבואר ששכיב מרא כותב כל נכסיו לאחרים, אם הוא שיער לעצמו חלק מסוים, הרי זה כמתנת בריא, וגם אם הוא עברי הוא לא יכול לחזור בו, אבל אם הוא לא שיער לעצמו כלום, מוכח שלא נתן אלא משום שהיה סבור שבוודאי לא יברי, ועל כן אם עברי יכול לחזור בו, שהרי זה כמתנה בטעות. ומבארת שמה הגמרא, שבאופן שחילק כל נכסיו לכמה אנשים, אנחנו בודקים האם כוונתו הייתה לחלק את כל נכסיו, ואז אם עברי הוא חוזר בו מהכל, או שלא נתכוון אלא מקצת מנכסיו, ולאחר מכן הוא יתחרט. באופן כזה, הוא לא יכול לחזור בו אלא ממתנת האחרון, כיוון שרק בזה הוא לא שיער לעצמו כלום, ואז המתנה שלו אינה מתנה. מהדין הזה שהראשון זכה במקצת מוכח, שכאשר נתן לשני את כל הנכסים, אנחנו לא אומרים שכוונתו הייתה רק על מה שנותר מנכסיו אחר הנתינה לראשון. אלא אנחנו אומרים שהוא חזר בו מהנתינה לראשון, והוא התכוון לתת את כל נכסיו לשני. כי אם נפרש שבנתינתו לשני לא התכוון לחזור בו מהנתינה לראשון, אלא נתן לשני את כל נכסיו חוץ ממה שכבר נתן לראשון, אם כן לא יזכה אף הראשון בחלקו, שהרי זה שכיב מרא שמחלק כל נכסיו, מקצתן לזה ומקצתן לזה, שהדין הוא, כפי שאמרנו, שאם עברי יכול לחזור בו מנתינתו. בהכרח שבאומרו, באמירתו, כולן לשני, הוא התכוון לכל הנכסים ממש, והוא רצה לחזור בו מהנתינה הראשונה לראשון, ולתת אף את הנכסים על הילול השני. והדבר הזה מוכיח שבשעת הנתינה לראשון, הוא לא התכוון לחלק את כל נכסיו, ולכן זכה הראשון במקצת שהוא קיבל. ואם כן, יש להוכיח מכאן שכמו שנותן לשני דעתו גם על מה שנתן כבר לראשון, הוא הדין במדיר את חברו מנכסיו, דעתו גם על מה שכבר הפקיר. כעת נביא את גרסת הרן לקושייה של רבא. מה טיב רבא הקשה רבא מברייתא שאומרת אדן בריא שנתן את מקצתן של נכסיו לראשון לאחד מעבדיו, ולאחר מכן נתן את כולן לעבדו השני, הדינו, שהראשון לא קנה אף לא את עצמו לצאת לחירות וכל שכן שלא קנה את הנכסים. כיוון שהאדון שייר לעצמו מקצת מן הנכסים, ולא פירש מה הוא משייר, וייתכן שהתכוון לשייר לעצמו את העבד ולא לשחררו, וכיוון שכך ברור שאין העבד יכול לזכות בנכסים, שהרי מה שקנה עבד, קנה רבו. אבל העבד השני שקיבל את כל הנכסים, זכה בעצמו ונשתחרר מעבדותו, שהרי הוא חלק מנכסיו של אדונו, וכיוון שאדונו נתן לו את כל הנכסים ולא שייר כלום, אף הוא עצמו בכלל. וכן זכה להשתעבד בראשון שאף הוא חלק מנכסי אדונו, שהרי לא קנה את עצמו לצאת לחירות. אם כן, מכך שאנו אומרים שהעבד השני זכה בכל הנכסים, וגם באילו שניתנו לעבד הראשון רואים, שכוונת האדון לתת אף את מה שנתן כבר, שאם לא כן לא היה זוכה אף בעצמו, מכיוון שזו מתנה רק במקצת נכסים ושם השייר אותו לעצמו. והוא הדין במדיר את חבירו מנכסיו, דעתו גם על מה שכבר הפקיר. זו הגרסה של הרן בקושיית הגמרא. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא וסוברת שאכן גם לדעת רבי יוסי הפקר יוצא מרשות המפקיר אף קודם שזכו בו אחרים. ומעיקר הדין מותר המודר לזכות מן ההפקר. אלא שיש כאן טעם אחר לאסור. אלא אמר רבא, באמת אף רבי יוסי סובר שמעיקר הדין המודר מותר לזכות במה שהפקיר המדיר. והיינו טעמה, דרבי יוסי, טעמו של רבי יוסי האוסר על המודר לזכות במה שהפקיר המדיר, גזירה משום מתנת בית חורון. גזירה משום המעשה שהיה במתנת בית חורון. זוהי משנה לקמן בדף ממחה עמוד א', מעשה באדם בבית חורון שהיה אביו מודר הנאה ממנו, והיה המדיר מסיע את בנו ורצה שיוכל אביו להשתתף בסעודה. ולכן אמר לחברו, חצר וסעודה נתונים לך במתנה כדי שיבוא אבא ויוכל. ואמר עלה, אם שלי הם, אם אתה נותן לי אותם, הרי הם מוקדשים לשמיים. טען המדיר שלא התכוון לתת לחברו בשביל שיקדיש. אמרו חכמים שכל מתנה שאין באפשרותו של המקבל להקדישה, היא אינה מתנה. ואין המודר רשאי ליהנות באופן הזה, כיוון שאין דעתו של הנותן למתנה גמורה, אלא רק להערמה. אם כן, שם במתנת בית חורון שאמר המדיר במפורש שהוא מתכוון לתת מתנה לאחר רק כדי שיוכל המודר ליהנות, באופן כזה אינו מתכוון כלל להוציא את הנכסים מרשותו, ואין המתנה חלה ואסור המודר ליהנות, אותו הדין בהפקר. כאשר הוא אמר במפורש שכל כוונתו כדי שיוכל המודר ליהנות, לא חלה הפקר. ומשום כך גזרו לאסור את המודר בענה מן ההפקר, אף אם אינו אומר כך במפורש. כיוון שכך, אין מקור לאסור בזה, אלא באופן שנדרוק קודם להפקרו, שקיים החשש שמה הוא מפקיר רק לצורך המודר. אבל אם קדם הפקרו לנדרו, ודאי שאין כל חשש בזה, שהרי לא יפקירו לצורך המודר. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד אף ממבט עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, לה ואמינה באיזה אופן מדברת המשנה, כשאומרת הוא בשביעית אינו יורד לתוך שדהו? שאלה שנייה, לה ואמינה באיזה סברה נחלקו רב ושמואל עם רבי יוחנן ורש לקיש? שאלה שלישית, המדיר את בנו מנכסיו, מדוע הבן מקבל ירושה? שאלה רביעית, המדיר את בנו בחייו ובמותו, האם הבן יורש? שאלה חמישית, איך מסבירים למסקנה את רב ושמואל ואת רבי יוחנן ורש לקיש? והשאלה האחרונה, מדוע אסור למודר להיכנס לשדה המדיר בשנת השמיטה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף מבית, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות. בשנה הלכות כהרגלנו, אנחנו לומדים הלכה למעשה את הדינים אשר למדנו בדף היומי. שמעון שאסר נכסיו על ראובן, אסור לראובן לאוכלם אפילו בשביעית, שהכל הפקר משום שנדר לפני שביעית. אבל אם נדר בשביעית, אוכל מהפירות הנוטות חוץ לשדה, אבל לא ייכנס לשדה אף על פי שהקרקע הפקר. וזאת משום גזירה שם הישעה שם אחר שיוכל, ולא הפקירה תורה את השדה, אלא בזמן שהפירות בתוכה. וכל זה בשאמר לו, הנעת הנכסים האלו אסורים עליך. ואם אמר לו, הנעת נכסי אסורים עליך, או שנשבע או נדר ראובן מנכסי שמעון, מותר לו לאכול מפירותיו בשביעית, כיוון שבשביעית אינם ברשותו. אבל לא ייכנס לשדהו, שלא הפקירה תורה הקרקע אלא בזמן שהפירות בתוכה. שמעון שאסר הנעת מאכל על ראובן עם עשרו לפני שביעית בן בנדר בן בשבועה, מותר לו לירד לתוך שדהו אבל לא לאכול פירותיו. ואם עשרו בשביעית יורד ואוכל פירותיו שאין פירות אלו של שמעון אלא של הפקר. האומר לבנו, הרי אתה אסור בהנעתי או שנשבע שלא ייהנה ממנו ומת, הבן ירשנו, שדינו כאומר נכסי אסורים עליך, אבל אסר עליו הנעתו ופירש בן בחיי בן במותי ומת, לא ירשנו, שדינו כאומר נכסי אלו אסורים עליך. המודר הנאה מחברו לא ימכור ולא יקנה ממנו, לא ישילנו ולא ילבנו, ולא ישאל ולא ילווה ממנו. עד כאן מוריי ורבותיי שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון חי בתמוז תשע"ה, צום 17 בתמוז נדחה תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף מ"ב ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני י"ט בתמוז תשע"ה, עם דף מ"ג ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבמהרה בימינו יהפכו הצומות הללו לימי ששון ושמחה, כהבטחת זכריה הנביא ביד השם. ישלח בורא עולם את משיח צדקנו במהרה בימינו, שיהיו הימים שלפנינו מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעיה, כל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.